ובכן, קהל קדוש, אנחנו בספר שמות, בפרק כף א', פסוק כף ב... לא, מה פתאום? אנחנו עדיין פסוק כף. וכי יקי איש את עבדו או את עמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. כלומר, התורה מתייחסת אל דמו של העבד בחומרה רבה. היא אומרת שמי שהורג את עבדו, חייב מיתה. נוקמים את נקמתו של העבד מן האדם. כן? כלומר, נקום ינקם, מי? מי נקום ינקם? העבד, כמובן. מה? וכי האדון עשה, פשעו נגד האדון שצריך שינקמו את נקמת האדון? אלא נוקמים את נקמת העבד. בסדר? הכוונה, איך נוקמים את נקמת העבד? הורגים את האדון. יפה. בסדר? בדין נוקם, כמובן. מי נוקם? בדין הורג את האדון. אז אם זה ככה, הפסוק הבא לא מובן. לא מובן גם מבחינה מוסרית וגם מבחינה לוגית, הגיונית. הווה נקרא. אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם, כי חספו הוא. כלומר, אם זה לקח יומיים לעבד למות, ורק אחרי, נגיד, 3 ימים העבד מת מן המכה, לא הורגים את האדון. למה? כי חספו הוא. עכשיו, אם כספו הוא, זה סיבה לא להרוג את האדון, אז גם אם הוא הרג אותו והוא מת תוך דקה, גם אז כספו, וכאן אתה הורג את האדון. כלומר, יש פה דיספרופורציה אדירה בין שני הדינים. בין מת מיד, תחת ידו, לבין מת אחרי יום יומיים. הדבר פה לא מובן. יותר מזה, אם אדם, למשל, הורג את העבד של חברו, ולעבד לקח 10 ימים למות. הורגים את מי שיקה או לא? הורגים אותו, למה? זה לא כספו. כלומר, זה דין יום או יומיים, קיים רק בעבדו שלו. אותו דבר, אם אדם נגיד הורג בן חורין, לא עבד, ואותו בן חורין מת מן המכה, אנחנו לא אכפת לנו, אם הוא מת מיד, או מת אחרי חודש, או אחרי שנה אפילו. כיוון שברור שמן המכה הזאת הוא מת, ולא ממשהו אחר, לא סיבוך של המחלה או משהו כזה, הורגים את המכה. עכשיו, אם היית אומר, תשמע, עבדים זה בכלל לא בני אדם, זה כסף. זה כמו בהמה. בסדר, אם אדם הורג את בהמתו, באמת פתור. נכון? אדם לקח את הפרה שלו, הרג אותה. לא עושים לו כלום, נכון? הוא סתם מזבז את הכסף שלו, בל תשחית, אבל מעבר לזה לא. אבל פה יש דיספרופורציה, שהרי אתה אומר, שאם מת תחת ידו, מיד, נקום ינקם, נהרג האדון. סימן שאתה מתייחס אל העבדים, כאל בני אדם, ולא כאל רכוש. אם כן, יש פה סתירה בלתי נסבלת, בין פסוק כף לפסוק כף א', מבחינת עולם הערכים ששני הפסוקים האלה מייצגים. פסוק כף מייצג עולם הערכים שבו העבד הוא אישיות אנושית לכל דבר, ואילו פסוק כף א' מתייחס אל העבד כאל בהמה, רכוש. הכיצד? שני הפסוקים האלה מסתדרים. עד כאן ברור שיש פה בעיה. כמה ברורה הבעיה? כן. נו. כן, זה משהו שאני שואל. לכאורה, העניין של זמן לא משחק במקרים אחרים. רק במקרה הזה, העניין של הזמן משחק. כשאדם הורג את העבד של חברו, זה לא משחק. כשאדם הורג בן חורין, זה לא משחק. ואילו, כיוון שזה העבד שלו, כי כספו הוא, זה משחק. יש פה משהו לא מובן. כן, בבקשה. אתה רוצה להגיד שזה מדובר על שני עבדים שונים. האם זה סביר, מה שאתה אומר? כי הרי כתוב כאן אח עם יום יום יעמוד. כלומר, מדובר באותו מקרה, רק שיש פה יוצא מן הכלל, נכון? הביטוי אח מציין יוצא מן הכלל של המקרה הנידון מקודם. קשה לומר שזה שני סוגי עבדים. אוקיי? אז איך נענה על זה? ההסבר, אגב, על איזה עבד מדובר? יהודי או כנעני? אפילו מדובר בכנעני, נכון? כי העבד העברי הוא לא כסף, הוא לא רכוש. כיוון שהוא לא רכוש, אז ודאי שלא שייך הדין הזה, שמה יהרג האדון גם אם 10 ימים יעמוד. אז מה קרה פה? טוב, ההסבר, השאלה הזאת נשאלה על ידי הרב משה דוקטור זיידל, לרב קוק. מי זה הרב משה דוקטור זיידל? זה לדעת שבזמנו של הרב קוק, אתם תתפלאו, אבל עוד לא הוקם מכון מאיר. אז מי שהיו לו שאלות בענייני אמונה, למי פנה? פנה לרב קוק. היו אז שני בחורי ישיבה בישיבת טלז, שהיו מתכתבים עם הרב קוק בשאלות שלהם באמונה. מה? טלז זה בליטה. ויש לנו תשובות נפלאות של הרב קוק בענייני השאלות שלהם, תשובות ארוכות מאוד, הנמצאות באגרות ראייה, שווה לקרוא. שני הבחורים האלה היו אחד בשם משה זיידל, השני בנימין מנשה לוין. משה זיידל נהיה הרב משה דוקטור זיידל, הרב תמיד המקפיד לשים את התואר רב לפני השם העברי ואת הביטוי דוקטור לפני השם משפחה הלועזי, הרב משה דוקטור זיידל. והשני היה הרב בנימין מנשה דוקטור לוין, שכתב לימים את הספר אוצר הגאונים, היה מגדולי חוקרי הגאונים בישראל, והיה תלמיד חכם עצום באמת, וגם בעל כישרון עסקני גדול. אז בקיצור, יש מספר אגרות שבהם הרב קוק דן עם הרב משה זיידל על ענייני העבדות, דיני העבדות וענייני הרעיונותיה וכדומה. אחד הדברים שהרב שמה מתייחס אליהם זה הנושא של דין יום או יומיים. כן, בבקשה. אגרות ראייה, כן. יש מפתח לאגרות. זה לא מסובך. אתה רואה ערך עבדות, או עבדית, לא זוכר בדיוק. שמה הכל כתוב. זה אגרות ארוכות כאלה. אז מכאן השאלה ששואל דוקטור זיידל, איך אפשר להתייחס אל העבד כאל רכוש? כתוב, לא יוקם כי כספו הוא. כשבאותה מידה גם אתה אומר שאתה הורג את האדון, כי אתה מתייחס אל העבד כאל בן אדם, בעל צלם אלוהים וכו'. ואז הרב עונה בעיקרון כללי לגבי דיני עונשין. מה זה ענישה בתורה? מתי התורה רואה לנכון להעניש? ומתי התורה מחמירה בעונשים? ומתי היא מקלה בעונשים? צריך איזשהו קריטריון כולל. אז אומר הרב, על יסוד דברי הרמב״ם בעצם, שכל דיני הענישה בתורה בנויים ראשית כל על העיקרון של ההרתעה. ראשית כל רוצים הרתעה. ועל פי ההרתעה, ההחלטה אם להעניש או לא, ומה עוצמת הענישה. אז מתי התורה מחמירה מאוד? כשהחטא עשוי מאוד להתרחש. אבל חטא שאין סבירות גבוהה שהוא יקרה, אז אין התורה מענישה כל כך, משום שאין צורך כל כך להרתיע, כיוון שטבע האדם מונע את החטא הזה. מובן? אני עוד לא אמרתי שזה עונה, אני קודם כל נותן עיקרון. כדי שנוכל לענות, צריך קודם כל להבין את העיקרון, ורק אז נראה איך זה עונה על השאלה. בסדר? אבל קודם כל עיקרון כללי. אין צורך להפעיל ענישה חזקה אם החטא לא מצוי. אם החטא מצוי, הענישה חזקה. עכשיו, אומר הרב, האפשרות שאדם יהרוג את עבדו היא כמעט בלתי אפשרית. בגלל שזה הכסף שלו. אני אבזבז את הכסף שלי, זה כמה עבד עולה? כמה אני צריך אותו? כן? זה כמו שאדם קנה רכב מאוד מאוד יקר בפרוטותיו האחרונות, אז הוא נזהר ועושה כל מיני עניינים כדי שהרכב לא ייפגע. קל וחומר שמדובר בעבדים, שעבדים זה דבר יקר. ולכן הסבירות שאדם יהרוג את עבדו היא קטנה. לכן התורה הקלה בדיני הריגת העבדים, אבל עשתה חילוק בין יום או יומיים למכה מיידית. מדוע? כי לפעמים אדם מתרגז. אדם מרוב כעס עשוי כן לפגוע גם ברכושו. לכן התורה אמרה, אם מת תחת ידו, נקום ינקם. כי זאת המכה האפשרית בשעת כעס, שאדם כשהוא כועס לא מבחין, נותן מכה חזקה כזאת שהורגת את האדם על המקום. ולכן כאן התורה כן הענישה בעונש מוות. אבל מכה של יום או יומיים היא הרבה יותר נדירה, היא בדרך כלל מעורבת במחשבה. ולכן הצורך להעניש על מכה כזאת הוא קטן יותר, לכן התורה אמרה לא יוקם. עד כאן מובן? כן.
הרב, עד עכשיו חשבתי שהתורה היא אמת בגלל שהיא אמת, לא בגלל שיש צורך להלתיע מהשחר.
אני חוזר על שאלתך, כדי שגם הגולשים ישמעוה. עד עכשיו חשבתי שהתורה היא אמת, ולא ידעתי שהדברים נאמרים מפני צורך ההרתעה. עד כאן שאלתך? תשובה, אינני מבין את שאלתך. מה הסתירה בין הדברים? זאת אמת שצריך להרתיע. מה הבעיה? וזה מה שנקרא טעמי המצוות. כן? אנחנו רוצים להבין מה ההיגיון שעומד מאחורי המצוות.
אם צריך להניש מישהו בגלל ההרתעה, בגלל שהוא
הרג יבד,
צריך להניש אותו, לא בגלל
להרתיע,
כאילו, השאלה...
לא, מי אמר לך שהענישה היא סתם? הרמב״ם, למשל, במורה נבוכים, מסביר לך, שענייני הענישה בתורה הם ענייני הרתעה. אגב, זה כתוב מפורש בתורה. התורה הרבה פעמים אומרת, וכל העם ישמעו ויראו, ולא יזידון עוד, ולא יעשו עוד כדבר הרע הזה, בקרבך. רואים שהתורה דואגת לזה שדברים יעשו רושם חזק להרתיעת נפש האדם. והאמת היא שהרבה היגיון במה שאני אומר, שהרי אחרי שאדם הרג, אז הפשע כבר נעשה. אז מה תועיל בזה שאתה תהרוג את הפושע? הוצאת עוד נפש מן העולם.
מה שאמרנו שיש עניין של עשיית צדק בעולם, השבת האיזון.
נכון, יש עניין של עשיית צדק והשבת האיזון. עכשיו, מה שמגלה לנו הרב קוק, שעשיית השבת האיזון בעולם בא אחרי השיקול הראשון, ולא לפני השיקול הראשון. השיקול הראשון הוא שיקול ההרתעה. ולכן גם ההלכה אומרת, שאם לפעמים ההרתעה של התורה לא מועילה, אז בדין רשאים להפעיל בשיקול דעתם ענישה יותר חריפה, אם הם רוצים. למרות שהתורה לא חייבה. אבל מה שקצת קשה לי בדבריך, שמשתמע מדבריך שדבר שיש לו טעם, אז הוא לא אמת. זה משהו קצת, נכון? כי אנחנו לצערנו מושפעים מן החשיבה של הדתיים, שבא במקום דעת התורה, שחושבת שזה יותר צדיקי לא לתת טעם לשום דבר. ולהגיד שככה כתוב בתורה, זה הסיבה. כשלא רוצים לשאול את השאלה, מתבקשת, אבל למה זה כתוב בתורה? ברור? כלל קיבלתי מרבותיי, זה לא בגלל שזה כתוב שזה אמת, אלא בגלל שזה אמת כתבו את זה. לכן צריך לברר למה זה נכתב. מובן מה שאני אומר? כן, בבקשה, דבר.
זה יכול להיות סתם עוד שיקול, שיש אדם שהוא יותר חזק, אז הוא מבקד יותר זמן. יש הרבה דברים שיכולים
להשפיע
על המצב הזה.
אתה צודק. אנחנו לא אומרים שיש פה הגדרה מדעית, אלא יש הקלה כלשהי, דין יום או יומיים. האם היא שייכת תמיד או לא שייכת תמיד, מבחינת הטעם, זה בכלל לא משנה. עצם זה שהכנסנו הבחנה המיוסדת על זה שכספו הוא, זה כבר מספיק. זה מספיק כדי להרתיע יחסית. כן, מה אתה אומר?
הרב דיבר על נושא של ההסתברות, ההסתברות לפי דבר הרב, ההסתברות שאדם יהרוג את חברו, את יעדו, בעצם גבוהה יותר מאשר...
לא, היא נמוכה יותר. ההסתברות שאדם יהרוג את עבדו היא נמוכה יותר מאשר שהוא יהרוג עבד של זולתו.
אז איפה
הניסיון
ההרתעה? ההרתעה צריך להיות בעצם מקום שבו ההסתברות גבוהה יותר.
לכן, במקום שבו ההסתברות יותר גבוהה, למשל בעבד של חברו, נהרוג אותו בין שלקח יום או יומיים למות, בין שלו.
אני מתייחס כאלה בשביל את הדוגמאות האלה, את ההסתברות, ההסתברות שהוא יקד את עבדו, מכות קלות.
היא נמוכה יותר.
הרבה יותר גבוהה מאשר להרוג.
לא, אני אסביר לך למה. לא, 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 לא. אתה טועה. ההסתברות שאדם יקה את עבדו בכלל, בין מכה קלה, בין מכה חזקה, היא נמוכה בכלל. מדוע? בגלל שא', אדם לא רוצה לקלקל את עבדו. ב', יש הרי הלכה שעבד יוצא בראשי איברים. ולכן אם אני אקה את עבדי, ובגלל זה הוא יצא לחירות, אז מה אני הרווחתי? לכן, עכשיו, אם כבר אני מכה, זה בגלל שאני כועס מאוד. אם אני כועס, אני עשוי יותר להרוג מכה ההורגת מיד, מאשר מכה שלוקח זמן.
זה
הנקודה. לא נראה לך.
לדעתי זה האנלוגיה.
למה?
כי זה להרוג צריך להפעיל כוח מאוד מאוד לסביר.
אבל כשאדם כועס, הוא מסוגל להרוג.
גם כשהוא כועס, הוא מכה אותו בצורה סדירה. הרי אדם להרוג
לא. צריך כוח. כי ברגע שאדם מכה בצורה, אני הייתי אומר, סבירה, כמו שאתה קורא לזה, כמו שיש תערובת מחשבה. ברגע שיש תערובת מחשבה, אז הוא לא יקה גם בכלל. מובן? זה ככה נראה לי. ברור. עכשיו אגב, דוקטור זיידל ענה לרב קוק עם שאלה נוספת. הוא אמר לו, אם ככה, היה צריך להיות דין יום או יומיים גם באב שהרג את בנו. כי זה נדיר שאב יהרוג את בנו. אז גם פה התורה הייתה צריכה לעשות ההקלה של יום או יומיים. כן, אבל אם אנחנו אומרים שכל הבעיה זה ההרתעה, הרי הרב קוק הסביר את זה בגלל ההרתעה. אז הוא אומר, ההרתעה בעבד זה בגלל שהעבד הוא כסף. ההרתעה בבן, לא, ההרתעה בעבד לא צריכה להיות כל כך בגלל שהעבד הוא כסף. אז אפשר להגיד, באב כלפי בנו, לא בגלל שהוא כסף, אלא בגלל שהוא בנו. שאדם חס על מעשי ידיו, על עמלו. כן, כלומר, יש כל מיני סיבות. אז גם שם היה צריך להיות איזה מין הקלה מהסוג הזה של דין יום או יומיים, והרי לא מצאנו כזה דבר בהלכה. כך שואל דוקטור זיידל, על תשובתו של הרב. ברורה הקושיה של זיידל. התשובה היא פשוטה מאוד. אומר לו הרב קוק שתי תשובות. א', אני נותן לך עיקרון כללי ולא נכנס לפרטים. כמו שכותב הרמב״ם, שטעמי המצוות, עניינם לתת טעם כללי ולא לחוס לפרט זה או אחר. ולא לחוש לפרט זה או אחר. דבר נוסף, אומר הרב, אתה יודע מה? אולי גם. אין אנחנו יודעים היום כיצד דנו דינים כאלה בימי בית ראשון. בתקופה שהדינים האלה היו הלכה למעשה. כי דרכי הלמידה של קדמודנו נעלמו מאיתנו מאז פסקה הנבואה. טוב, מתוך זה אנחנו מבינים עוד משהו עמוק, שלפי הרב קוק, אופן לימוד התורה השתנה במשך הדורות. טוב. הבה נמשיך. בפסוק, כף ב', מי אמר שאנחנו פסוק כף ב'? אתה. אז עכשיו הנה, הגענו פסוק כף ב'. וכי ינצו הנשים ונגפו אישה הרע. ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון. אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש. טוב. הדבר הוא פשוט, כן? מדובר במקרה פשוט של מכות. מה? מכות. אנשים הלכו מכות. במהלך המכות, אישה הפילה. עכשיו, יש שאלה אם היה אסון או לא היה אסון. מה זה אסון? הרי ברור שיש אסון, הרי כבר הייתה הפלה, לא? אבל עד מת זה פשיטה, נו? אלא כוונה שהאימא מתה. זה הפלה. ויצאו לידיה זה הפלה. נכון? עצם זה שיצאו ילדיה, אבל לא יעשו. מה זה לא יעשו? שהאישה לא מתה. זה מה שאני אמרתי. מה זה שונה מה שאתה אומר ומה שאני אמרתי? אין צורך לחזור על הדברים שלי. אם זה ברור, אין צורך לחזור. כן. אנוש...
מה? להחתים נראה לי נדב יותר בעל האישה, אז ברור מה שזה בעל האישה. בעלה, אמר לה, אתה לא יקרא כאן איזושהי מילה?
היה מספיק להגיד בעלה. למה בעל האישה?
בעל האישה, הרי ברור שזאת אשתו, אז ברור שזה בעלה.
אני לא יודע. יש לי גם השערות, אבל אין לי משהו ודאי לענות לך. אבל ברור שהכסף כאן הולך אל הבעל. ואם אסון יהיה, ונתת נפש תחת נפש. מה זה נפש תחת נפש? שמי שהרג את אותה אישה, יהרג, נכון? לפי הדינים הידועים של רציחה. אבל אז יש פה תוספת. כן. איך כתוב כאן? עין תחת עין. כן. על פי הדיינים, כן.
אז מה זה כאשר ראשית עליו?
הכוונה...
הוא צריך לקבוע כמה הוא רוצה, ואז בית הדין יגיד כמה צריך לתת?
משהו כזה, בדיוק. כן, משהו כזה. כן, זה מה שרשי אומר, כן? כשהתבענו הבעל בבית דין, להשית עליו עונש על כך. כלומר, הוא לא ישלם אם לא תהיה תביעה, זה הכוונה. צריך שתהיה תביעה. יש בכלל כמה דינים, יש דינים שאדם חייב גם אם הוא לא נתבע, יש דינים שהוא לא חייב, יש דינים שאדם חייב אם הוא הודה. אני מודה שאני חייב לך, ויש מצבים דווקא הפוכים, שאם אני מודה שאני חייב לך, אני פטור. מודה בכנס, מה? אני מודה שאני חייב לך, אז אני פטור. יש מקרים כאלה, כן? מה שנקרא דיני, מודה בכנס, פטור. כן. מה אתה אומר? יש כמה הלכות של מודה בכנס, כן, בבקשה. אתה רוצה לחזור לנושא של עבד שנהרג. זה קצת באיחור, אבל זה מה... יאללה, ג'סטה בשבילך.
במשך השעבוד של בני כושים, אז היו 20 מיליון בני כושים שהיו משועבדים, ומהם 10 מיליון נהרגו במשך השעבוד שלהם. זאת אומרת שזה מאוד אפשרי. זה בעצם העובדה שהבעל יערוב את ה...
אתה אומר שבזמן השיעבוד של הקושים בארצות הברית נהרגו מיליונים של קושים על ידי אדוניהם. אם כן, מה זה מה שהרב קוק אומר שזה לא סביר שאדם יהרוג את עבדו? הרי סביר דווקא ההפך. אנחנו רואים במציאות שנהרגו קושים, נכון? שתי תשובות בדבר. א', אני צריך לבדוק את הנתון הזה. ב', יש הבדל גדול בין עם ישראל לבין הגויים. כלומר, למי ניתנו ההלכות האלה? למשל, הרמב״ם בהלכות עבדים כותב דבר מאוד מעניין. הלכות עבדים. בסוף הלכות עבדים. דבר תמוע מאוד אגב. אומר, מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך. מותר. לתת לו עבודות קשות. ואף על פי שהדין כך, מידת חסידות ודרכי חוכמה שיהיה אדם רחמן, ורודף צדק, ולא יכביד עולו על עבדו, ולא יצר לו, ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה. חכמים הראשונים היו נותנים לעבד, כוונה לעבד כנעני, מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים, ומקדימים מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמם. הרי הוא אומר, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה. מה המשך הפסוק? כן, עינינו אל השם אלוהינו. זאת אומרת, שאם המשורר בתהילים רוצה לתאר את היחס של התלות ביני לבין הקדוש ברוך הוא, הוא מתאר את זה כעיני שפחה אל יד גבירתה, סימן שבחברה שבה נכתב הפסוק הזה, העבדים והשפחות היו אוהבים את אדוניהם. כן? כי אם לא, אז הוא לא היה כותב דבר כזה. וכן, מה?
עבד נרצה.
לא, זה לא עבד נרצה, זה עבד עברי. אנחנו מדברים פה על עבד כנעני. וכן, לא יבזהו ביד ולא בדברים. ואפילו לא יגיד לו, יא אידיוט, אסור. למה אסור? למה? לעבדות מסרה מה כתוב, ולא לבושה. ולא ירבה עליו צעקה וחס, אלא ידבר עמו בנחת, וישמע טענותיו. וכן מפורש בדרכי איוב הטובים, שישתבח בהם, אם אמאס משפט עבדי ואמתי בריבם עמדי. הלא בבטן, עושני, עשהו. ויכוננו ברחם אחד. כלומר, כמו שאני נולדתי, גם הוא נולד. ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בגויים. אבל זרעו של אברהם אבינו, והם ישראל שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובת התורה, וציווה אותם בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל. וכן, במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שציוונו להידמות בהם, הוא אומר, ורחמיו על כל מעשיו. וכל המרחם, מרחמים עליו, שנאמר, ונתן לך רחמים, וריחמך וירבך. עד כאן דברי הרמב״ם. עכשיו, דברי הרמב״ם האלה מעוררים שאלה קשה מאוד. אם זה מותר להקות את העבד, אז למה התורה, ואז למה היהודים לא רוצים לעשות את זה? ואם זה לא בסדר להקות עבדים, כי היהודים לא עושים את זה, אז למה התורה התירה? יפה, גומר. באמת זה לא טוב להקות עבדים. אבל כדי שהעבדות, מוסד העבדות יתקיים, צריך שהעבד ידע שיש אפשרות שאם הוא סתם מסתלבט ולא ירצה לעבוד, אז אנחנו נטפל בו. אבל לא צריך בכלל להוציא את זה לפועל. פעם באלף שנה זה מספיק. כן? משהו כזה. אז השאלה למי ניתנו הלכות עבדים? אם הלכות עבדים ניתנו לאנשי הדרום בארצות הברית, אז היה צריך לכתוב הלכות אחרות לגמרי. אבל כיוון שזה ניתן ליהודים, אז ההלכות הן כעת. עוד דוגמה לכך שהתורה ניתנת ביחס למקבל. עוד דוגמה, תורה? לא כמו שדתיים חושבים. יש פה שאלה. מה דינו של אדם אשר הרג את עבדו לא במכה אלא בעינוי איתי? למשל, היום כשעבד שכיר חי בקושי ממשכורת מינימום, הוא מת מצער ובושה על שאינו יכול, ואת ההמשך אינני יכול לקרוא כי לא... כן, לא, כי פשוט זה לא ממשיך. טוב, במקרה כזה, אז ההלכה תהיה כמו כלפי בן חורין. אדם שהרג בן חורין בעינוי איתי. השאלה, איזה עינוי איתי? נגיד שהוא נותן לו משכורת נמוכה עד כדי כך שהבן אדם הזה מת ברעב. מה הדין? הורגים את האדם הזה או לא? מה? אז הורגים אותו או לא? לא, לא הורגים אותו, נכון? אז אין פה שום הבדל בין בן חורין לבין עבד בזה. אותו דין. אבל אם העינוי האיתי הוא עינוי פיזי, שברור מבחינה רפואית שהוא גרם למותו, אז ודאי שיהרגו את האדון, כמו שהיו הורגים אדם שעושה את זה לבן חורים. אין בזה הבדל. ברור לך, צפריר היקר, מי אבנאל. כן, בבקשה.
תתפס גם בגלל היום להרגיע לעובדים זרים?
מה השאלה? על מה אתה שואל?
האם מעמוד המידה האלה שדיברנו לגבי עבדים,
האם דין יום או יומיים? אתה שואל, האם דין... רגע, רגע. הבנתי חלק מהשאלה. אתה שואל ככה, האם דבר זה תופס גם לגבי עובדים זרים? עכשיו, עובדים זרים אני יודע מה זה. עכשיו, תסביר לי מה זה דבר זה.
אם כל החוקים...
איזה חוק? איזה חוק?
כל החוקים שתופסים לגבי עבדים...
האם כל החוקים של עבדים תופסים לגבי עובדים של ימינו? תשובה, לא. ויש לזה לא אותו מעמד. העבדים שהתורה מדברת עליהם, הם עבדים שהם רכושך, אתה יכול למכור אותם. גם אתה לא יכול לשחרר אותם, הילדים שלהם הם עבדיך וכו'. במקרים של עובדים זרים, זה לא אותו דבר בכלל. זה קרוב לעבדות, אבל זה לא עבדות. אז יש חוקים אחרים. דיני שכיר. ובכן, אפשר להתקדם. אני חוזר פה לנושא של האישה ההרה שיצאו ילדיה. התורה בפסוק כ"ג אומרת, ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש. כן. עוד שאלה. האם נתינת טעמים למצוות לא מנמיכים? כתוב כאן לא מנמיכים. האם נתינת הטעמים למצוות לא מנמיכים את משמעותן? שתיים. האם נתינת הטעם זה הסיבה או שיש סיבה יותר עמוקה? תשובה, אני מתאר לעצמי שהשואל, כשהוא כתב, האם נתינת טעמים למצוות לא מנמיכים את משמעותן, אני מבין שהוא מתכוון לא מנמיכה, נכון? כי נתינת טעמים זה נקבה. אז לא צריך להגיד מנמיכים, אלא מנמיכה. טוב, אבל כתוב, לא, מבחינת הדקדוק קודם כל, לא, לא מבחינת אוצר המילים. עכשיו, מכיוון שאחרי זה באה השאלה עם מספר 2, זה סימן שהשואל התכוון לשים מספר 1 לפני השאלה הראשונה. אחרי ההערות הטכניות האלה, הבה נתייחס לשאלה. האם נתינת טעמים למצוות זה מנמיך את משמעותן? תשובה, לא. עד רבה, זה מעמיק את משמעותן. משום ש, איך אומר הרמב״ם? כשאדם עושה דבר ללא טעם, חושבים עליו שהוא טיפש. אז איך ייתכן לחשוב שהקדוש ברוך הוא יש לו מעלה בזה שהוא יעשה דברים בלי טעם? אלא דבר אחד כן ברור, הטעמים שאנחנו נותנים אינם עומק החוכמה. ייתכן שיש טעמים יותר עמוקים, ובוודאי שיש טעמים יותר עמוקים, התואמים את הגודל של הנותן, שהוא יתברך שמו האינסוף. ולכן אינסוף לטעמים. אבל זה ברור שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יעשה דבר שלא בחוכמה. וזה אגב גם עונה על השאלה השנייה, האם נתינת הטעם זה הסיבה או שיש סיבה יותר עמוקה? ברור שיש סיבה יותר עמוקה. אבל ברור שאנחנו צריכים להבין מה התורה רוצה לומר, ולא סתם להיות רובוטים המקיימים את הדברים בגלל שהם ניתנו. אני יודע שזה מנוגד למה שהרבה פעמים הדתיים חושבים, אבל זה מה שחכמי ישראל חושבים. כן, בבקשה.
גם דובר על המוטיבציה לקיים.
אתה שואל שאלה אחת, האם הכוונה של השואל היא, האם המוטיבציה של השואל היא, לא, האם, כוונת השואל היא לדבר על המוטיבציה לקיום. זה שאלה שלישית. כלומר, מדוע אני מקיים את המצווה? האם מפני טעמה או מפני שנצטוויתי? ברור שאני מקיים את המצווה בגלל שנצטוויתי. אבל זה לא קשור לשאלה של בירור טעמה, שזה חלק ממצוות דעת השם. רגע, יש פה עוד שאלה. וכי מיטת הולדות אינה אסון? ברור שזה אסון. אבל זה כבר כתוב במילים ויצאו ילדיה. אז אם ככה, ויצאו ילדיה, אז זה כבר האסון הראשון. אז אין צורך לכתוב, ולא יהיה, ואם האסון יהיה שזה כאילו חוזר על אותו הנושא. לכן מוכרחים לומר שזה אסון אחר. אף על פי שנחלקו רבותינו בדבר. יש כאלה באמת שאמרו שאסון זה מיטת הולדות. כן.
בשאלה הזאת יש משהו סמון.
והוא לכאורה,
נגיד שרק
בלדות
נתונה, הוא לא יכול לתבוע.
הוא יכול לתבוע. רק הוא לא תובע נפש תחת נפש. הוא תובע כאשר ישית עליו בעלה אישה ונתן בפלילים. כפי שכתוב במפורש בפסוק כ"א שקראנו.
זה לא מה שאני אמרתי קודם. זה גם מה שאני אמרתי עכשיו עוד פעם. יש שתי מציאויות. מציאות אחת שהבלדות נתונים, מציאות שנייה שהאישה
מתה. שגם האישה מתה.
שגם האישה מתה. כאשר האישה מתה, הוא יכול לתבוע.
לא, ההפך. כשהאישה מתה, דווקא הוא לא יכול לתבוע את הבלדות. כשהאישה לא מתה, אז הוא מקבל תשלום על הוולד שמת.
ברור? כשהאישה
מתה, אז יש רק דיני נפשות, והוא לא מקבל כסף על הוולדות. לפי העיקרון הידוע, קים לה בדרבה מיני. שכשאדם עשה פעולה שמחייבת אותו שני עונשים, נותנים לו רק את העונש החמור. ברור? טוב, אפשר להמשיך? הייתה פה שאלה? לא, טוב, נמשיך. אני חוזר פה לפסוק כף ג' ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש שלכאורה הדבר הזה הוא מיותר ביותר וכי לא ידענו שעל רציחה חייבים מיטה מה זה משנה אם זה אישה שנהרגה או איש שנהרג לכאורה הפסוק אומר פה דבר מיותר לחלוטין אלא הוא אומר את זה בגלל ההמשך זה כאילו מבוא לפסוק הבא עין תחת עין שן תחת שן כלומר שגם על העיניים יש תמורה שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. זה התשלום. צריך לשלם עין תחת עין. השאלה היא, מה המשמעות של העין תחת עין? איך עושים את זה? האפשרות האחת, זה לומר, אתה הוצאת את העין של האישה הזאת, או של האיש הזה. אז הבית דין מזמין את המומחה עם כפית והוא מוציא לך את העין גם כן. נכון? זה אפשרות אחת. מה? אלא איך יוציא? מה? עם סכין, לא שנה. אני אמרתי בצורה הרכה ביותר. לקחת כפית ולהוציא את העין של מי שהוציא את העין. הגיוני או לא הגיוני? מה? עוד הגיוני. למה זה הגיוני, אתה אומר?
זה מה
כי זה מה שכתוב, נכון? אז כתוב, נפש תחת נפש, אז גם עין תחת עין. זה הרתעה ודאי גדולה מאוד. אדם ייזהר לא לפגוע בעיניים של חברו. כן? חתך את היד של חברו, יד תחת יד. חותכים לו את היד. את אומרת שכסף זה יותר, אדם מעדיף, כלומר, יפחד יותר לשלם כסף מאשר... זה יותר הרתעה אם מוצאים לו את העין ממש. כן? אז לבורה... אז
זה סבלות. מה?
אני שואל בכלל יעשו את זה, זה השאלה. כן? רק רגע, אנחנו באים את הדיון, אני לא יכול לענות מיד, אתה יודע, זה... אני מדבר לאט. יש תוכניות כאלה ברדיו, יש עם מי לדבר. תמיד המראיין מושך את ה... כי יש אדם מבזק, זה יוקח זמן. אבל פתאום הוא מקצר, פתאום כשיש מבזק.
לא, גם הרעיין זה לא התשובה, זה לדבר.
כן, בדיוק. אז לא, בואו אנחנו רוצים להגיע לתשובה. אבל כן אומר שדברים כאלה הם צריכים ללימוד. גם כתוב בספר ויקרא, בפרשת בהר, כתוב שם, לא סליחה, בפרשת אמור, סליחה, כתוב, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. צריך לעשות לו אותו מום שהוא עשה לחברו. מה היה הדבר הזה? עכשיו, מה אומרת ההלכה? כסף. מאיפה הוא למדה את זה? ההלכה טוענת, ככה חזל בתלמוד, שכל מקום שכתוב תחת זה תשלום. כלומר שצריך לשלם את דמי העין. עין, אז תיתן לו תחת עין. כלומר, תיתן לו את הכסף שזה שווה. כן, מה אתה אומר?
אבל בנפש ראינו שאנחנו כן לוקחים נפש תחת נפש.
אז זהו. אז בנפש אנחנו כן לוקחים ולא נותנים תשלום. למה?
בגלל שיש
פסוק אחר שאומר שלא לקחת כסף. שנאמר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. אז משמע שרק לנפש רוצח אתה לא לוקח כופר, אבל לאיברים אתה כן לוקח.
אבל לפעמים נפש הרבה יותר גרוע, אם אתה אומר שעל נפש אני יכול לא לוקח כסף, אני לוקח נפש
לחברה. לא, כי כיוון שהרציחה היא דבר חמור מאוד, אז התורה החמירה בזה. מה שאין כן הוצאת איברים של אדם, שזה גם כן חמור, אבל לא כמו רציחה, אז התורה הקלה בזה. מלבד זאת, שהרי המוכה, זה שהוציאו לו את העין, זה לא מוסיף לו שום דבר שמוציאים את העין של חברו. הוא לא קיבל תמורה. מה שאין אם הוא קבל כסף, לפחות יש לו משהו אצלו בכיס. מה שאין כן לגבי אדם שהרגו אותו, הכסף כבר לא יעזור לו. הוא כבר מת. אלא למי תיתן את הכסף? ליורשים. לא. אז זה עושה נקמה בעולם. זה הרתעה. לפחות יש את הרווח הזה. כן? מה אתה אומר? כן, יש כמה ראיות לזה. אפשר להביא כמה ראיות. למשל, כתוב בפרשת אמור, הוא מכה נפש בהמה, ישלמנה נפש תחת נפש. ברור, איזה נפש אני יכול לתת במקום נפש בהמה? אז היה אפשר אולי שנהרוג את הבהמה שלי. כן, אני הרגתי את הפרה שלך, אז הורגים את הפרה שלי. כן? אבל אז, למה כתוב ישלמנה? או, מכאן אתה לומד שהוא צריך לשלם את דמי הנפש. זאת אומרת, לשלם מה שהפרה שווה. בסדר? מה אתה אומר? נכון, אדם עיוור. או למשל, חלילה אדם יש לו עין אחת, והוא פגע באדם שיש לו שתי עיניים. אז אתה מוציא לו את העין השנייה, הופך להיות עיוור. מה שאין כן הראשון שאיבד רק עין אחת. כלומר, יש פה כמה ראיות, כולן מובאות בגמרא, במסכת, בבא קמא, בפרק החובל. נכון, רש"י מביא את זה, כי איפה רש"י, איך רש"י יודע? כולם על את הגמרא, בבא קמא, בפרק החובל. כי לפי ההשערה שלי, רש"י חי אחרי שנכתבה הגמרא. אבל, כאן המקום להתבונן קצת יותר לעומק בדבר הזה. כי מסביב לנושא הזה, נחלקו מאוד הרבנים, עם הצדוקים ועם ועם הביתוסים ועם הרפורמים ועם הקראים. כלומר, פה היו הרבה ויכוחים במשך הדורות, עד עצם היום הזה מתווכחים. כן, מה אתה אומר?
קודם כל, כאילו, 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 כאילו,
זה גם פיצוי. זה אחד השיקולים, יש כמה שיקולים. אין שיקול יחיד בהפעלת העונשים. עכשיו, אני ברשותכם רוצה לקרוא לכם מספר שורות מתוך פרק במא' של חלק שלישי של מורה נבוכים. כאן יש דיון שגרם לשפיכת דיו רב. הרבה הרבה דיו מסביב לנושא הזה. המצוות אשר כללתן הקבוצה השישית. כן, לפי הרמב״ם יש 14 קבוצות של מצוות, והקבוצה השישית הם העונשים. יש מצוות להעניש. ותועלתן באופן כללי ידועה, הוא כבר הזכרנו. אבל פירוטן, ודין כל מקרה שנאמר בהן, שמע אותם. יש פה עיקרון. עשה עונש כל פושע נגד זולתו, באופן כללי, שיעשה בו כאשר עשה בשווה. אם פגע בגוף, פוגעים בגופו. ואם פגע בממון, פוגעים בממונו. ויש לבעל הממון למחול ולסלוח. כן? אם אתה רוצה לסלוח על זה שלקחו, שגנבו ממך, אתה יכול לסלוח. אבל הרוצח, דווקא מחמת חומר פשעו, אינו נסלח לו כלל, ואין לוקחים ממנו כופר. כן? לא לוקחים כסף על רציחה. ולארץ לא יחופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. לפיכך אפילו נתקיים הנהרג שעה או ימים, והוא מדבר, ודעתו נכונה עליו, ואמר, הניחו להורגי, כבר מחלתי לו וסלחתי לו. כלומר, הנרצח מבקש שלא יארגו את הרוצח. אין שומעים לו. אלא נפש תחת נפש בהכרח. תוך שוויון, קטן וגדול, עבד ובן חורין, החכם והשחל. כי אין בכל פשעי האדם יותר חמורה מזו. כן, העבירה החמורה ביותר כלפי אדם זה לרצוח. ומי שמשחית עבר, כן, הוא הוציא את העין, את היד, את האצבע, את האוזן, לא משנה. מי שישחית עבר, מאבדים לו כמותו. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. מה כתוב כאן? ומי שישחית עבר, מאבדים לו כמותו. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. הוא לא כותב תשלום. זאת אומרת, הוא לוקח את הפסוק בפרשת אמור, כפשוטו.
כמו הקראים.
מה קרה לו לרמב״ם? הלוחם הגדול בקראים, הרמב״ם היה מגדולי הלוחמים בקראים, כידוע, פתאום הוא אומר את הפסוק, כפשוטו, כמו שהקראים מבינים אותו. הוא אומר, ואל תטריד את מחשבתך במה שאנו עונשים כאן בתשלומים. אל תשאל שאלות כאלה. למה? כי הכוונה עתה, במקום הזה, בספר מורים נבוכים, לתת טעם למקראות, לא ליתן טעמים לתורה שבעל פה. קודם כל מהרמב״ם, יש תורה שבעל פה, יש תורה שבכתב. זה מעניין מאוד, זה לפי הרמב״ם, שהתורה שבעל פה איננה הפירוש של התורה שבכתב.
זה לא מעניין מאוד, זה חמור.
מה?
זה לא מעניין, זה חמור לכאורה.
למה זה חמור?
כי אנחנו באים ואומרים כל הזמן, שאם אתה רוצה להגיד את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה.
אז כנראה...
אתה אומר בעצם, אין קשר...
אתה אומר, אני חוזר על שאלתך, אתה אומר לפי זה, זה חמור מאוד. שהרי יוצא לפי זה, שאנחנו הרי כל הזמן אומרים, שכדי להביא את התורה שבכתב, צריך את התורה שבעל פה, והנה הרמב״ם אומר, הפוך מאיתנו. איך הרמב״ם מעז לחלוק עלינו? כלומר, אנחנו אומרים כל הזמן, מי זה אנחנו? הדרשן בבית הכנסת? מי הוא לעומת הרמב״ם? פשוט אנחנו צריכים לחשוב, צריכים להתרגל, שאנחנו לומדים ענייני אמונה, ובכלל תורה, אנחנו, אסור לנו לבוא עם דעות קדומות. אנחנו לא יכולים להגיד מראש למה התכוונו רבותינו, עד שאנחנו נקרא מה שהם אומרים, ואז נוכל להגיד מה הם התכוונו. בסדר? אבל יוצא לפי הרמב״ם, שדבר ברור הוא, שהתורה שבעל פה איננה הפירוש של התורה שבכתב. יש תורה שבעל פה, והיא אומרת לנו מה לעשות, ויש תורה שבכתב, ויש לה מטרה אחרת. ככה זה יוצא. נכון? לא, אז אתה שואל מה התורה שבכתב, בשביל מה היא נכתבה? מה הכוונה שלה? יש לי על זה חוברת, שנקראת התורה והמצווה, אזל מן השוק, אי אפשר להציג. ושם אני נותן חמישה טעמים שונים, נדמה לי, מדוע נכתבה התורה שבכתב, כולם, בלי קשר לתורה שבעל פה. בסדר? למשל, אחד מהדברים שישר להגיד זה ככה. שהתורה כתבה עין תחת עין, כי באמת ככה היה ראוי. כן? זה גדל להסבר הפשוט. יש הסבר יותר עמוק, אבל ההסבר הפשוט שצריך עין תחת עין. שככה היה ראוי, רק שהתורה אחר כך ריחמה. אבל צריך להרתיע באופן עקרוני. לפני שאני ממשיך בדברי הרמב״ם, אני אתייחס לשאלה הכתובה כאן. האם אין עניין לקיים מצוות דווקא לא מתוך טעם, אלא מתוך צד הציווי, ומתוך נעשה ונשמע? תשובה, בוודאי שצריך לקיים את המצוות לא בגלל הטעם, אלא בגלל הציווי. אבל מה זה קשור לשאלה של ידיעת הטעם? שידיעת הטעם היא חלק ממצוות ידיעת השם. עוד דבר, לגבי נעשה ונשמע, יש פה טעות בציטוט. הכתוב, אצלי בתורה לפחות, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. שפירושו, כל אשר דיבר השם, איך אני יודע שהוא דיבר? כי שמעתי. נעשה, כדי לשמוע עוד יותר טוב. כלומר, נעשה, ונשמע יותר, עוד פעם מה שכבר שמעתי. גם לפי הבנתו של השואל שהתעלם מתחילת הפסוק, הרי, איך יסביר את הביטוי נשמע? נעשה בסדר, מה זה ונשמע? הנשמע זה לא להבין? טוב, מה אתה אומר?
אבל כדאי שנעשה בנשמע, יכול להיות שהוא התכוון גם להגיד כאילו, אני שמעתי, אבל אני קודם
נעשה
אחר כך, אני
אנסה
להבין
את זה? לא משנה, אבל בסוף צריך להבין. אם לא צריך כתוב, כל אשר דיבר השם נעשה, וזהו. נעשה ולא נשמע. אבל כאן כתוב נעשה ונשמע. אז משמע שצריך גם לשמוע, דיינו להבין. עכשיו בואו נחזור עכשיו לדברי הרמב״ם. כן?
מה אתה רוצה? שהטעם, בעצם הדברים שהרמב״ם שאומר, מה שהרמב״ם מביא לטעם, שקודם כל צריך לעשות במצוות, ורק אחרי זה צריך לבין
הטעם. לא, אני אמרתי, אפילו לפי כוונת השואל, שהתכוון לומר שלא צריך לברר מה הטעם, בכל זאת צריך לברר אותו אחרי העשייה, נכון? שהרי התורה צובחת ואומרת ונשמע. נכון? עכשיו בואו נחזור לדברי הרמב״ם. אנחנו עכשיו מבררים את הסוגיה הלא פשוטה של עין תחת עין. אם כן אומר הרמב״ם, קודם כל דע לך שיש הבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. מה שאני מסביר לך במורה נבוכים זה התורה שבכתב. מה שהתורה שבעל פה אומרת זה נושא אחר. תורה שבעל פה אומרת מה עושים. והיא אומרת שצריך לשלם. בניגוד לפסוק, אז מה? כן, קודם כל ברור כן שלפי הרמב״ם, יש לתורה שבכתב משמעות שלה בפני עצמה, בלי כל קשר לסוגיה התלמודית. כלומר, הפסוק איננו החלק הראשון של סוגיית הגמרא. בסדר? וזה, כלומר, יכולת להגיד, בשביל מה יש שיעור בספר שמות של הרב שרקי? בשביל מה? הרי אם הרב ממשיך את הסוגיה בגמרא, המבאר את הפסוק, מלא, בסדר. אבל מה הוא עושה, הרב שרקי? הוא קורא את הפסוק, עובר לפסוק הבא. מה קרה לו? הרי אין הסבר לפסוק בלי הסוגיה התלמודית. הנה, הרמב״ם אומר לך, לא נכון. אתה צריך ללמוד את התורה בתור תורה. להבין מה הפסוקים אומרים בתור פסוקים. ואז יצא לך מה שיצא לך מזה. הבנה חשובה של סדרי ההשגחה האלוהית בהיסטוריה ועוד כמה דברים כאלה. מלבד זה, אתה גם צריך לדעת מה עושים. מה עושים? זה התורה שבעל פה. אתה אומר, אי אפשר לתורה שבעל פה בלי תורה שבכתב. מניין לך הנחה מוזרה זו? וכי התורה שבכתב קדמה לתורה שבעל פה? הרי זה בדיוק ההפך מבחינה היסטורית. נכון? משה היה בא לבני ישראל. מה פתאום ניתו בבת אחת? משה אמר לבני ישראל לעשות, זה התורה שבעל פה. אחר כך הוא כתב. נכון? איך בני ישראל במדבר ידעו מה לעשות?
לא, אבל הרבה פעמים בעניין.
אתה שואל עכשיו שאלה חדשה. אתה שואל שאלה חדשה. למה הגמרא עושה כאילו שההלכות באות מהפסוקים? היא תמיד עושה שנאמר, דכתיב, נכון? למה הגמרא עושה את זה? הרי זה מצחיק. הרי זה ברור שזה לא משם שיודעים את זה, נכון? תן לך דוגמה פשוטה. איך יודעים שמה שהתורה אמרה, פרי עץ הדר זה אתרוג? כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. מה? אז הגמרא אומרת, שהאתרוג, איך יודעים שזה אתרוג? זה פשוט. הדר זה פרי הדר באילנו משנה לשנה. וגם, כי אם אתה לא כותף את האתרוג, הוא לא מרכיב. אז הוא דר באילנו. וחוץ מזה הוא גדל על כל מים. לא צריך הרבה מים כדי לגדל את האתרוג. והדר ביוונית זה מים. הידרולוגיה, נכון? אז הדר זה ביוונית מים, מכאן שגדל לכל מים. וגם פרי עץ הדר, פריו ועצו שווים, יש להם אותו טעם, עצו ופריו אותו טעם. מכאן שזה אתרוג. תגיד לי, מה קרה פה? האם יום אחד רבי יוסף ורבי מאיר ישו ולמדו חומש, הגיעו לפסוק ולקחתם לכם פרי עץ הדר. מעניין מה זה, אולי זה תפוז, אולי זה תפוח, אולי זה חרובים. מה זה יכול להיות? בוא נחשוב. אחד אומר, הדר זה הדר בילנו משנה לשנה. אבא שלי זורק לו, הדר ביוונית זה מים. וזה. מכאן הגיעו למסקנה, אנחנו מפרסמים בכל עם ישראל, שמכאן ואילך צריך לקחת אתרוג. סביר? מדי שלא, הרי. מה לקחו שנה שעברה? אלא זה שאנחנו לוקחים אתרוג, כי כל שנה אנחנו לוקחים אתרוג. אז אם כן, המקור הוא התורה שבעל פה, לא התורה שבכתב. ברור? אז ברור שהתורה שבעל פה איננה תלויה בתורה שבכתב. אז למה אנחנו מביאים פסוקים?
מה? זה לא המקור של המצווה, זה המקור של הערך העליון.
לא. אז אני, לא, אז אני שואל, אז אני, לא, אני עוד לא עניתי לשאלה אם ככה. אז למה הגמרא מחברת בין זה לזה? כי היא רוצה להבין, היא רוצה לקשר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. כלומר, אנחנו רוצים להבין למה אנחנו לוקחים אתרוג. למה התורה צפתה, התורה שבעל פה צפתה עלינו לקחת אתרוגים? כי זה דר באילנו משנה לשנה, כי טעם פריו ועצו שווים, כי זה גדל על כל מים. ברור? זאת אומרת, זה כאילו הטעם של התורה שבעל פה. כי, אני אגלה לך סוד. אותו אלוה שנתן את התורה שבעל פה, הוא בעצמו אותו אלוה שנתן את התורה שבכתב. לכן לא ייתכן שלא יהיה רמז לזה בזה. אבל זה במדרגת הרמז ולא במדרגת הפשט. ברור? לפשט יש היגיון בפני עצמו. כן. לא, התורה האחת לא אומרת לעשות. התורה האחת אומרת לך את המגמה הכללית. עין תחת עין. איך יעשו? תלך לבית הדין, יגידו לך. יש שם נהלים. הנוהל זה כסף. בסדר? זה ההסבר הראשון שנותן הרמב״ם. כן? ההסבר השני יותר עמוק. כן.
אם אתה אומר, הרמב״ם אומר בהקדמה למשנה שיש את המקרא, שזה התורה של בכתב, ויש את הביאור, הפירוש, שזה התורה של בעל פה.
לא. מה שאתה אומר כאן, זה אי הבנה מצויה בדברי הרמב״ם. אתה אומר ככה, שהרמב״ם בהקדמת המשנה אומר שיש המצווה עצמה, שזה התורה שבכתב, וההסבר של התורה שבעל פה, נכון? אתה אומר שהוא כותב את זה במפורש, נכון? הרמב״ם לא כתב את זה כלל וכלל. מה שהרמב״ם כתב זה משהו אחר לגמרי. שכל מצווה שניתנה למשה בסיני, ניתנה עם פירושה.
הוא כותב שזה מה שאנחנו קוראים תורה שבכתב,
בוא נבדוק. יש פה, הנה, הקדמת הרמב״ם למשנה. מהדורת הרב שילת. תרגום הרב שילת, נדייק. אבל נקרא. לפנים. דע, כי כל מצווה שנתן השם למשה רבנו, ניתנה לו עם פירושה. היה השם אומר לו המקרא, ואחר כך אומר לו פירושו ועניינו. ומה שכולל זה המקרא המחוקם.
נראה שזה כתוב בפסקה האחרונה באותם.
באיזה מהדורה?
המהדורה הזאת. אני זוכר שקראתי
זה. אה. אחר כך וכו' וכו', וזה הפירוש כלל עניינים. והיו כותבים המקרא ולומדים על פי הקבלה. וכך אומרים החכמים עליהם השלום, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. נכון. אז אומר, אז איך היה סדר הלימוד לפי הרמב״ם? בהתחלה משה היה אומר המקרא. ומלמד גם את פירושו של המקרא שהוא אמר. אחר כך היו כותבים המקרא, ולומדים אותו על פי התורה שבעל פה. זה בדיוק מה שאני אמרתי. כלומר, כשמשה אומר המקרא, זה תורה שבעל פה. ברור? רגע, כתוב, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. מה עשה משה אחרי שהוא שמע את זה? הלך לבני ישראל, אמר להם, עשו לכם ציצית. נכון? ואז מה הם עשו? ציצית. כן או לא? רגע, רגע, אני רוצה להסביר את עצמי. כדי שתבין אותי, אני צריך לשאול על כל שלב של מה שאני אומר, אם אתה מבין. כי אם לא, אני לא בטוח שתבין. משה שמע מפי השם, כתוב בתורה, וידבר השם, ויאמר השם משה, למור דבר בני ישראל ועשו להם ציצית. מה עשה משה אחרי זה? הלך לבני ישראל? בסדר, הסביר לו. עכשיו, משה הלך לבני... כשמשה שומע את זה, זה תורה שבכתב או זה תורה שבעל פה?
זה התורה שבכתב.
איפה הוא כתב? הקדוש ברוך הוא נתן לו פסוק כתוב?
כמו שכתוב בלך אחרי, עם סוכו.
סליחה, אני שואל אותך. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. האם הדבר הזה כתוב באיזשהו ספר בשלב הזה?
כתוב בתורה.
זה כבר היה כתוב בתורה? התורה עוד לא נכתבה.
כשהשם... אנחנו מתייחסים לזה בתור
פרשת. סליחה, אני חושב שאתה פשוט מתעלם עכשיו מן ההיגיון הפשוט. אני שואל שאלות פשוטות, ואני מבקש שתשים לב למה שאתה אומר. ולא תחשוב על פי דברים שכבר למדת. אני חוזר ושואל, ואני מבקש ממך הגינות אינטלקטואלית מינימלית. כשהשם אמר למשה, תגיד לבני ישראל לעשות ציצית, זה היה כתוב באיזשהו מקום או לא?
לא.
לא, יפה, אז זה התורה שבעל פה. כלומר, רק כי זה היה בעל פה. זה היה כתוב או זה לא היה כתוב? כשהשם אמר...
שאלו מה זה ציצית?
זה לא היה כתוב, זה לא אומר
שאלות... ריבון, רגע, 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 לאט לאט. אני מבקש פה, אתם, אל תתחילו ככה. זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הנה, קח את הקרח הזה, מה שכתוב שמה תעשה. השם דיבר, משה שמע, ומשה אומר. בינתיים שום דבר לא כתוב.
לא, אבל אם זה כתוב
לא פסוקים. רגע, הקדוש ברוך הוא קרא בחומש? איזה הוצאה? רגע, אני שואל, השם כשהוא מדבר, זה היה מתוך הכתב או לא מתוך הכתב?
לא מתוך הכתב,
יפה.
התוכן של הכתב,
זה מה שאומר. רגע, 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 לא, מה פתאום? לא, 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 לא. השם מדבר עם משה. משה, ששומע את הדבר בעל פה, אומר אותו בעל פה על בני ישראל, ובני ישראל עושים את מה שמשה אומר להם, בלי שהם ראו את זה כתוב בחיים שלהם. חלק מהאנשים עשו ציצית ומתו מיד אחר כך, ומעולם לא קראו בתורה את הפסוק הזה. בסדר? רגע! אחרי שמשה מסר את זה בעל פה, ובני ישראל בעל פה קיימו את המצווה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה שאני אמרתי לך תכתוב אותו. ואז משה הלך וכתב. האם חייב להיות מה שמשה כתב זהה לחלוטין למה שהוא אמר? תשובה? לא. מובן? כי זה תורה שבעל פה, וזה תורה שבכתב, זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר לך פה.
הרמב״ם כותב שאמרו לו את המקרא, ואמרו לו את הפירוש, כן אמרו את המקרא.
אמר לו המקרא, אבל איך אתה יודע, כשנאמר לו המקרא, שיש לו אותה משמעות, כמו כאשר המקרא כתוב.
הוא אמר את המקרא...
אבל יש הבדל, סליחה, כשאני שומע בהקשר מסוים, ובין שאותו משפט כתוב בהקשר אחר. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה את המשפט, זה בלי הפסוק שלפני והפסוק שאחרי. ואז יש משמעות אחרת למילים. אחר כך הקדוש ברוך הוא, משה משבץ את זה בפסוקי התורה, על פי השם כמובן. אבל כשזה משובט בפסוק מסוים, בהקשר מסוים, זה מקבל משמעות אחרת.
הרב, אני
רוצה
שכל התורה זה ניסוחים של משה.
לא, זה ניסוחים של הקדוש ברוך הוא. פעם בכתב, פעם בעל פה. כשזה בכתב זה מקבל משמעות אחת, כשזה בעל פה זה מקבל משמעות אחרת. מי אמר לי את זה? הרמב״ם. הרמב״ם פה הוא כותב, כי הכוונה עתה לתת טעם למקראות, לא ליתן טעמים לתורה שבעל פה. זה אותו הרמב״ם שכתב את הקדמת המשנה או לא? זה אותו הרמב״ם. הסימן שהפירוש שלי להקדמת המשנה הוא הנכון. כי הרי זה משהו מסביר במורה נבוכים. עד כאן היום כבר עברנו את הזמן.